ברוכים הבאים לשיעור דף היומי של מפת התלמוד, ברכות דף חף ה'. אל תשכחו להקליק על הדף כדי לצפות בדף מסומן. כדי להפיק מרב התועלת, רצוי ביותר שהלומד יכיר את שיטת הסימונים. חומר הסברה נמצא תחת הכותרת למד את השיטה בדף הבית. שיעור שלנו היום מתחיל 8 שורות מראש העמוד. לפני שנתקדם בגמרא, אנחנו נסתכל בצד תחת הכותרת נושא, שם כתבנו צואה מי רגליים ריח רע, ושלושה דברים של תינופת, ובקשר לקריאת שמע, תפילה ודברי תורה. הגמרא אתמר צואה על בשרו, או ידו מונחת בבית הכיסא. רב הונא אמר, מותר לקרות קריאת שמע. רב חיסא אמר, אסור לקרות קריאת שמע. אמר רבא, מה הייתה עם הדרב הונא? כבקבנו פה, מה הייתה עם הרב הונא, ועוד שתי שורים את אותו סימון, מה הייתה עם הדרב חיסא. כל אחד מנמק את, יש נימוק לכל שיטה. תכתיב, רב הונא שהוא מקיב, למה? תכתיב, כל הנשמה תעלה אל כאן. להילול, לשבח, לבורא, צריך הנשימה, הכוונה, הפה והאף, שהם יהיו במצב של ניקיון. ומילא אם אחד מהאיברים האחרים יש עליו תינופת, זה לא מעכב לקריאת שמע. וכן אם אחד משאר האיברים אינם בבית הכיסא, שוב, זה לא מעכב. ורב חיסא אמר, אסור לקרוא קריאת שמע. מה הייתה מה? דרב חיסא, תכתיב, כל עצמותי תאמר לה השם מכמוך. לפי רב חיסא, חייבים את כל האיברים שיהיו במצב של ניקיון וקדושה. אתמר, ריח רע שיש לו עיקר. במילים אחרות, צואה. צואה שגם מריחה ריח רע. רב הונא אמר, מרחיק 400 וקורא קריאת שמע. העיקר זה להתרחק מגוף הצואה. זה מה שרב הונא אומר, למרות שיש עדיין ריח שמגיע אליו, זה לא מפריע לאמירת קריאת שמע. זאת אומרת, מותר לקרוא קריאת שמע במצב כזה. רב חיסא שוב פעם נאורים, רב הונא מקל, ורב חיסא עכשיו יחמיר, אמר מרחיק 400 במקום שפסק הריח וקורא קריאת שמע. זה לא מספיק להתרחק מגוף הצואה, אלא גם צריכים להרחיק, להתרחק 400 מאיפה שנפסק או נעצר עצם הריח. תניה קבתי דרב חיסא, מקור תנאי שמסייע לשיטת רב חיסא, לא יקרא כי אדם קריאת שמע לא כנגד צואת אדם, ולא כנגד צואת כלבים, ולא כנגד צואת חזירים, ולא כנגד צואת תרנגולים, ולא כנגד השפעה שריחה רע, ואם היה מקום גבוה 10 טפחים או נמוך 10 טפחים, יושב בצדו וקורא קריאת שמע. ואם לאו, מרחיק מלוא עיניו. וכן לתפילה. ריח רע שיש לו עיקר, מרחיק 400 ממקום הריח וקורא קריאת שמע. הבאנו את המקור הזה במיוחד לסוף המקור, וכבקבנו בהתאם ממקום הריח. זה מראה כמו שיטת רב חיסא שעל האדם להתרחק ממקום שפסק הריח, ולא מספיק שהוא מתרחק מהצואה עצמו. אמר רבא, לית הלכתה כי המתניתה. מובא במקור הזה שיש צורך להתרחק מצואת חזירים וצואת כלבים ללא קשר לתהליך העיבוד אורות, שבתהליך הזה שמים אורות שרוצים להפוך אותו להיות נעליים, ארנקים, עיבוד אורות, שמים את האור בצואה של כלבים וחזירים. אבל מה שאמרנו עכשיו זה לא מוזכר במקור. לכן רב אומר שהאיסור של קריאת שמע תפילה נגד צואת כלבים, צואת חזירים, סתם ככה הוא לא להלכה, אלא כי המתניתה. דתניא, לא יקרא אדם קריאת שמע לא כנגד צואת אדם, ולא כנגד צואת חזירים, ולא כנגד צואת כלבים, בזמן שנתן אורות לתוכן. ורש"י מסביר העניין של נטילת אורות זה שייך רק לצורת חזים ולצורת כלבים, ולא אין קשר לצורת אדם. אצל צורת אדם תמיד אסור לקרוא קריאת שמע כנגדו, אבל אצל צורת חזים, צורת כלבים, האיסור לקרוא קריאת שמע כנגדו זה רק אם יש בו אורות. לכן רב אומר שהמקור הקודם שלו הזכיר הנקודה הזאת של נתינת אורות לתוכם היא לא כהלכה. באו מיני מרפשי של ריח רע שאין לו עיקר מהו. דוגמה לכך זה אדם שהוציא רוח מגופו, מה שאנחנו קוראים גזים. אז זה ריח רע שאין לו עיקר. מה דינו? אמר להו, אתו חזו, אני ציפי דבי רב. רב ששת עונה, בוא תראה את הציפי, זה מחצלות שעליהם תלמידים היו ישנים כשהתעייפו. דהני גנו, אלו ישנים, והני גרסי ואלו לומדים. ועיקר מובא ברשי שדרך של הישן זה להוציא רוח, להפיח. ורואים מכאן שאין ריח שאין לו עיקר, הוא לא מעכב לימוד תורה. והני מילי בדברי תורה, זה נכון בקשר לדברי תורה, כי אין ברירה, שם לומדים, אין, אי אפשר לזוז משם, זה המקום. אבל בקריאת שמה לא, אבל לא נקל אותו כולה אצל קריאת שמה, כי בעצם קריאת שמה יש ברירה, אתה לא חייב לשבת לקרוא קריאת שמה איפה שיש רוח, תקום ותקרא קריאת שמה בחוץ. ודברי תורה נמי לא אמרן, גם ההתר אצל לימוד תורה במצב שמריחים ריח רע, זה נאמר רק אלה דחברי, זה ריח שהשני הוציא. אבל לידי לא, אבל אם אדם עצמו הוציא את הריח רע מגופו, הוא לא יכול לשבת במצב כזה ללמוד תורה עם בתוך הריח. איתמה, צועה עוברת. אביי אומר, מותר לקרות קריאת שמע אדם יושב, ובזמן שהוא יושב, מישהו מעביר צועה בכלי, כמו גרף שראי, אדם מעביר את הגרף שראי על ידו, כשהוא קורא קריאת שמע, אז אביי אומר, מותר לקרות, לא צריך להפסיק. רב אמר, אסור לקרות קריאת שמע. אמר אביי, אז יהיה פה התייחסות בגמרא של אביי ורב על אותו נושא. אמר אביי, מן המנהלה, מניין לי הידיעה שאם הצועה עוברת הוא לא מהווה בעיה? תתנן, נביא מקור שלא קשור ישירות לצועה, אבל בגמרות ראינו מין הקבלה בין דיני תינופת לדיני טומאה, למרות שאחד הוא גשמי ואחד הוא רוחני, אבל גם בתחום הגשמי, כשמדובר פה באמירות, דיברות רוחניים, כמו תקיעת שמע, תפילה וכדומה, אז אפשר להגיד שיש חפיפה. המקור בעניין מצורע, צרעת. יש לדעת שמצורע מתאמה באוהל, לא בדיוק כמו תומת מת, שיש תומת אוהל, אבל בכל אופן יש אפשרות לתומת אוהל במצורע. תתנן, התמה עומד תחת האילן והטהור עובר. אדם שהוא מצורע עומד, הוא לא זז, הוא עומד תחת אילן, ובן אדם טהור עובר תחת אותם ענפים, תמה. אז אותו אדם טהור נטמא, אבל טהור עומד תחת האילן ותמה עובר, כאן כבכבנו עם פס עם נקודות מתחת לתמה עובר, זה מקביל לכבכוב לפני שתי שורות, צועה עוברת, כאן תמה עובר, טהור. אותו אדם, אדם טהור שהיה בעמידה, הוא נשאר טהור. כי בזמן שהטומאה עוברת, היא לא משפיעה, לא מתמאת. וזה בגלל שאנחנו נראה עוד מעט, הגמר תצטט פסוק, בדד ישב חוץ למחנה מושבו, בטומאה יש להם השפעה רק בישיבה ולא בתזוזה. ואם עמד, אם הטומאה או המצורע עמד, תמי, אותו אדם טהור שגם עמד שם, הוא נטמא. וכן באבן המנוגעת, אותו דבר בקשר למי שנושא איתו אבן של בית שנלקה בצרעת. אז האבנים מאותו בית זה אבן מנוגעת, אותו דבר שאמרנו עכשיו בעניין אם זה עובר או זה עומד. ורבא אמר לך, רבא הוא עונה, כי הרי רב אמר שצורה עוברת הוא יותר גרוע מתמי עובר. אז רב אמר לך, התם בעניין נגעים בקביעות התאי המילתא, ההשפעה של התומה זה רק אם הוא קבוע זאת אומרת, לא בצוזה תכתיב, בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. ועם הדגש על המילה ישיבה, דבר שלא זז, רק אז יש השפעה בשל התומה של הצרעת. הכה בעניין קריאת שמע, מה כתוב? היה מחנך הקדוש המרחמנה והלקה. האזור שבו אתה אומר קריאת שמע צריך להיות קדוש, וגם אם הצורה עוברת זה עדיין פוגע ב, 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 ברמת הקדושה של המחנה, ולכן רב המחמיר בצורה עוברת שיש לעצור מלומר קריאת שמע. אמר פאפה, פי חזיר כצורה עוברת דמי. כמו שאמרנו שצורה עוברת לפי רב למשל אדם צריך להפסיק, גם אם חזיר עובר זה, יש צורך לעצור. רש"י אומר שאין פה של חזיר בלי צואה, הרי הם מבלים זמן באשפות ומקומות מטונפים. הגמרא שואלת, פשיטה, האמת היא שבלי שרב פאפי יגיד את זה היינו אנחנו יכולים לעלות על זה. לא צריכה, אני צריך את רב פאפה אף אגב דסליק מן הרע, אף על פי שהחזיר עלה מן הנער עדיין יש דינו ש דינו כצואה עוברת. אמר רב יהודה, ספק צואה אסורה, ספק מי רגליים מותרים. איקא דאמרי, אמר רב יהודה, ספק צואה בבית מותרת, באשפה אסורה. ספק מי רגליים אפילו באשפה נמי מותרים. לפי איקא דאמרי, אם יש ספק צואה בבית, זה לא דרכם של אנשים להשאיר צואה בבית. כפי שאמרנו מקודם, בתי כיסא של הגמרא היו דווקא בחוץ, ואין מצב שיהיה צואה בבית. אז אם יש איזה ספק איזה על איזה חומר או תינופת שאולי זה צואה, לא צריכים לחשוב שזה צואה אם מדובר בבית. אבל ההפך נכון לגבי אשפה, אם יש איזה ספק באשפה, אם החומר שנמרח שם או שנמצא על הרצפה הוא צואה, צריכים להחמיר ולחשוש שכן זה צואה. ספק מי רגליים, אומר רב יהודה, אפילו באשפה נמי מותרים. עכשיו יש הסבר לדבר, למה ההבדל, למה ההתייחסות המקילה לגבי מי רגליים. סבר לה כי הדרב המנונה, הוא רב יהודה סובר כמו רב ומנונה, דיאמר רב ומנונה לא אסרה תורה אלא כנגד עמוד בלבד. בעניין מי רגליים, האיסור או הפוגע במחנך הקדוש זה רק מול עמוד. מה זה עמוד? זה הקידוח של מי רגליים שהם יוצאים מגופו של אדם. רק על ידו יש לימנע מלומר קריאת שמע. וכרבי יונתן, רבי יונתן רמי, דרך הפסוקים שהוא עכשיו מעלה כי אין סתירה בין הפסוקים, היישוב שלהם גם יגלה מה שאמרנו עכשיו. כתיב, ויה תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שמה בחוץ. פסוק שאומר שכשאנשים רוצים להתפנות אז יוצאים מחוץ למחנה ושם מתפנים. ואין יזכור בפסוק הזה שום עניין של כיסוי, לחסות את מה שיצא, את היציאות של האדם. וכתיב, אבל יש פסוק הבא שם בספר דברים, פסוק י' שם אומר, ויתה תהיה לך על עזיניך וכיסית את שיעתך. כיסית, פה יש, הפסוק אומר שיש לחסות את היציאות. כיצד, איך ניישב את שני הפסוקים? כאן בגדולים, זה פסוק י' שצריך כיסוי, זה בגדולים, זה צורה. כאן בקטנים, זה מי רגליים, זה פסוק י' ג'. על מה? קטנים לא אסרה תורה, אלא כנגד עמוד בלבד. הנפול על השרי, מבחינת התורה, אין איסור להתפלל, לומר קריאת שמע נגד מי רגליים, אלא אם מדובר בקילוח עצמו. שרק אצל הצואה יש הקפדה על מציאות הצואה שצריכים לחסות אותו, אבל מי רגליים אין צורך לחסות אותו. סימן שאחרי שהוא נופל לרצפה הוא לא מהווה שום בעיה. ורבנן הוא דגזרו בהו, רבנן באו וגזרו על מי רגליים אחרי שזה נפל לרצפה, וכי גזרו בהו רבנן בוודן, הם גזרו שיש איסור לכל קריאת שמע רק אם אתה יודע בוודאות שאלו הם מי רגליים. אבל בספקן לא גזרו, אבל במצב של ספק הרבנן לא הטילו גזירתם. ובוודאן עד כמה? מה רמת הלחות נקרא לזה, או המציאות של ההימצאות של עמי רגליים, שזה ימנע מאמירת שמע. פה יש לנו משולשים בצד תחת הכותר מבנה, כתבנו אלו הם דעות שחיוב ההרחקה ממי רגליים היינו כל זמן שמטפיחים. מטפיחים זה רמה של לחות, ונהיה או שיטה אחת במשולש הפוך, דעה מחמירה כל זמן שרישומן ניכר, שהרושם שלהם ניכר. אז אחרי שהגמר שאלה, הוא בוודאי שוודאי מי רגליים עד כמה, מה, עד כמה, עד מתי יעשו מדרבנן להתפלל על ידם, אמר בידה משמר כל זמן שמטפיחים, וכן אמר רבא בר חנה, אמר ביוחנן כל זמן שמטפיחים, וכן אמר אולה כל זמן שמטפיחים. שוב פעם, מטפיחים הוא קשור ללחות. עוד אנחנו בהמשך הגמר נתמקד או נפרט קצת יותר, אבל כל זמן שהם לחים הם מהווים בעיה. גניבה משמי דרב אמר כל זמן שרישומן ניכר, הוא אומר שכל זמן שרישומן ניכר הם אסורים. ויש לומר שהשיטה הזאת יותר מחמירה, אפילו אם אינם מטפיחים אבל רישומן ניכר, עדיין יעשו לקרוא קריאת שמע על ידם. אמר רב יוסף, רב יוסף מקשה, אומר שרה למרי לגניבה, שהשם ימחול לגניבה שהוא אמר את דברי רב בצורה שקרית, זאת אומרת לא אמר דבר נכון. ולמה? השתה צועה, אמר רבי למה רב, וכאן ציטוט של רב בעניין צועה, כיוון שקרמו פניה מותר, מאחר שקרום נוצר, אם זה התייבש ברמה כזאת שקרום נוצר באופן חיצוני על סביב הצועה, מותר לקרוא קריאת שמע לידו. מי רגליים מבעיה שהמגליים, מי רגליים התייבשו לרמה של רישומה ניכר, ודאי יהיה מותר. אז איך זה שגניבה אומר שלמרות שרישומה ניכר, למרות שזה יחסית יבש, זה עדיין אסור? אמר לאביי, אביי פונה לרב יוסף ושואל אותו, מה חזי תסמכי דה? למה אתה סומך על מה שרב ידע אומר בשמו של רב להקל בצורה וממי להקשות על גניבה? סמוך דה, אמר רב אבא ברפונה, אמר רב, צורה אפילו כחרס אסורה. היית יכול לבחור להחמיר כמו שרבא ברבונה מצטט את רב, שצועה אפילו אם הוא יבש כמו חרס זה אסור לקרוא קריאת שמע ידו, ורמת היובש של צועה כחרס זה דומה למה שגניב אמר בעניין מי רגליים כל זמן שרישומה ניכר יהיה אסור. אז במהלך הגמרא ראינו כמה שיטות בעניין רמת יובש של מי רגליים שמאפשר אמירת קריאת שמע. ראינו גניבה מחמיר, רב יוסף מתקיף את גניבה, אבל הבעיה בא להגנת שיטת גניבה, כי רואים רב עצמו בעניין צועה גם מחמיר ברמה דומה של יובש. שואלת הגמרא, והיכי דמי צועה כחרס? האם אפשר לתאר את זה קצת יותר? אז אמר רב אבר חנה רבי יוחנן, כל זמן שזורקה ואינה נפרחת, אתה לוקח את החתיכת צועה וזורק את זה, אז זה יהיה צועה כחרס שאסורה. ואיכא דאמרי, כל זמן שגוללה ואינה נפרחת, אם אתה מגלגל את הצועה והוא עדיין לא נפרח, זה עדיין אסור לקרוא קריאת שמע על ידו. וזה חומרה פה, כי לפי השיטה הזאת שכל זמן שגוללה, זה אומר שאף על פי שאם היית זורק את זה, זה היה נפרחת, הצועה הייתה נפרחת, אבל מאחר שבגלגול הצועה היא לא תפרח, זה עדיין לא מספיק יבש כדי להתיר קריאת שמע על ידו. אמר רבינה, הווקאים נקמי דרב יהודה מדפתי, חזה צועה, הוא ראה צועה, אמר לי, והוא אמר לי, הוא ציווה עליי, עין אי קרמו פניה אי לא. תבדוק אם נוצר קרום סביבם או לא. מטרתו שאם נוצר קום אני לא צריך להתרחיק מהם להגיד קריאת שמע. איקה דאמרי הכי עמלה עיין אי מפלי אפלויה תעיין בצורה אם נוצר בו סדקים. יצירת הסדקים יהיה סימן שזה מספיק יבש כדי להתיר קריאת שמע לידו. מי הבי עלה בקשר למי רגליים איך נפסוק, כי ראינו רב יוסף וראינו את אביי והם חולקים אחד לשני ויש שיטות שמבססות את הדעות האלו, אז מה הדין? יתמר צועה כחרס, המימר אמר אסורה ומזות אמר מותרת. אמר רבה הלכתה צועה כחרס אסורה ומי רגליים כל זמן שמדפיחים, אבל יש להוסיף אם אין מדפיחים מותר. מטבעי נקשה על הפסק הזה, מי רגליים כל זמן שמדפיחים אסורים, נבלעו או יבשו מותרים. מה אליו נבלעו דומיה דייבשו, מה יבשו דאין רישומן ניכר, כשזה מגיע למצב שאפשר לקרוא לזה יבש, הסימן שאין רישומן ניכר, אז אף נבלעו דאין רישומן ניכר. עכשיו בוא נדייק, הרישומן ניכר אסור, אף אגב דאין מפיחין. יש כאן מצב ביניים שלמרות שזה לא בדיוק לך זה אין מפיחין, אבל זה גם לא יבש עד כדי כך שנוכל להתיר, אלא הוא נקרא רישומה ניכר וזה יהיה אסור. ולתעמך זה שאתה רוצה להקשות מכאן ולומר ש שאפילו אם אין מטפיחים הוא אסור, אין הרשע כל זמן שמטפיחים הוא זה אסור, הרישומה ניכר שרי. אז אם אנחנו נדייק מהרשע נגיע למסקנה הפוכה שרישומה ניכר זה מותר, אלא מהלכה למה שמינף מכאן אין להסיק מסקנות. למה כתנאי, אולי המחלוקת בנושא מי רגליים הוא שנוי כמחלוקת תנאים, כלי שנשפחו ממנו מי רגליים עשו בכל קריאת שמע כנגדו, ומי רגליים עצמן שנשפחו נבלעו מותר לא נבלעו אסור, רבי יוסי אומר כל זמן שמדפיחים. מי נבלעו ומי לא נבלעו, דגמת הנקמה. פס הכפול מצביע על שלבי בירור לברר מה הכוונה של נבלעו ולא נבלעו. אי למה נבלעו שווה דאין מדפיחין. לא נבלעו, שהתנקם אומר אם לא נבלעו אז אסור, מה זה? דמדפיחין. ויעת הרבי יוסי למימה כל זמן שמדפיחין הוא דאסור, הרשומה ניכר שרי. ואם כך נפרש את רבי יוסי, שכל זמן שמדפיחים הם אסור, אבל אם זה רק רישומה ניכר זה יהיה מותר, היינו תנקמה, וזה בדיוק מה שתנקמה אמר. כי הסברנו שנבלעו כוונה אין מדפיחים, אלא נבלעו שזה מותר לפי התנקמה ואין רישומה ניכר, לא נבלעו, שזה אסור לכל קשמה ידם, דרישומן ניכר. ואת הרבי יוסי למימר, רבי יוסי כאן לפי התשובה הזאת, הוא בא להקל, ואומר, כל זמן שמפיחין הוא דאסור, הרישומן ניכר שרי. וכאן, ובזה מסתיימת השאלה. שאלה הייתה, האם הנושא של רישומה ניכר מותר אסור זה מחלוקת תנאים? כנראה שזה מחלוקת תנאים. לפי התנא קמא, אם זה הגיע לרמה של רישומה ניכר, תנא קמא יסבור שאין רישומה ניכר מותר, ורבי יוסי בא ומקיים שרישומן ניכר יהיה מותר, בניגוד לתנא קמא שאומר רק אם אין רישומן ניכר. אז רואים מחלוקת תנאים? לא. הגמרא דוחה דכולי אמר כל זמן שמדפיחים הוא דאסור, הרישומן ניכר שרי. אין מחלוקת ביניהם אם זה הגיע לרמה שרישומן ניכר שזה מותר, וגם יש הסכמה שכל זמן שמדפיחים זה אסור. והכה ממשיכים בראש עמוד ב', ואחר בתופח על מנת להפיח איכא בינהו. זה רמה של לחות עוד יותר לך מסתם מטפיחים. זה רמה שאם אתה נוגע בדבר, אתה יכול להעביר את הלחות לדבר שני. ורשי למעלה אומר, בתופך המנת להדפיח יקבנאיו, תנקם הבאי המנת להדפיח, כדי להגיד שהמטפיחים אסור, זה רק מטפיחים, תופך ברמה גבוהה, תופך על מנת להדפיח, רק אז זה אסור. ורבי יוסי הוא מחמיר, שאפילו אם זה פחות לך, זה עדיין אסור. מהמשנה בדף חפת עמוד ב' כתוב, ירד לטבול אם יכול לעלות ולהתכסות ולקוט עד שלא תהיה הנצח חמה, יעלה ויתכסה. למה תנא סתמא כרבי אליעזר? בקשר לזמני קריאת שמע של שחרית, האם אנחנו צריכים להגיד שיש כאן סתם משנה? ומאחר שזה סתם משנה, זה אומר זה סמכותי, צריכים לפסוק ככה. האם יש כאן סתם משנה? סתם משנה הכוונה בלי שם, וכפי שאמרנו זה אומר שהוא סמכותי, שיש סתם משנה כשיטת כרבי אליעזר דמר, שזמן קריאת שמע של שחרית עד הנצח חמה. אז גם פה יש לנו משנה בלי שם, והיא מתארת הזמן לקריאת שמע לאדם שנמצא במקווה, תלוי אם יכול להזדרז לצאת לפני הזריחה כדי לומר קריאת שמע או לא. אז האם יש להסיק שזמן קריאת שמע זה עם הנצח חמה כמו שיטה רבי אליעזר? הגמרא עונה, אפילו תמה רבי יהושע. משנתנו מסבר גם עם רבי יהושע, מה זה שיטה רבי יהושע בקשר לקריאת שמע שחרית, שיש לאדם עד שעה שלישית לומר קריאת שמע. אז ומה עם המשנה? ודילמה, כוותיקין, המשנה פה מלמדת את דין הטובל לפי שיטת הוותיקין. אבל זה לא אומר שלכולי עלמא יש להקפיד לומר את קריאת שמע עם הנצח חמה. דיאמר רב יוחנן, ותיקין היו גומרים אותה עם הנצח חמה. זה היה המנהג והקביעות של האנשים שקוראים להם ותיקים, זה אנשים צדיקים, מקפידים על קלה וחמורה, מדקדקים במצוות. להם היה עניין לסיים את הקריאת שמע עם נצח חמה. אבל לנו, באופן כללי, לא צריכים להיבהל, ויש עד שעה שלישית לומר קריאת שמע. ואם לאו יתכסה במים ויקרא, אם הוא לא יספיק לצאת מהמקווה, אז שישאר בתוך המים ויקרא קריאת שמע, והרי ליבו רואה את הערווה. הרי בן אדם בתוך מקווה הוא ללא בגדים, אז אפילו אם ראשו מעל מפלס המים, אבל שער גופו, כולל ליבו, הוא באותו מישור כמו ערוותו, אז האין זה בעיה? אמר רב אלעזר, ויתם הרב אחר אבא בר אחר, משום רבנו, במים עקורים שנו, אנחנו מדברים פה במשנה במים שהם עקורים, זאת אומרת הם מלוכלכים, דדם מוכר הסמיכתה שלא יראה ליבו ערוותו. באופן הלכתי זה דומה כאילו הוא נמצא בתוך האדמה, כער הסמיכתה, שגופו מכוסה עם האדמה ופניו מעל האדמה. אז בסוף כזה זה הלב לא רואה את הערווה, ואותו דבר אצל האדם שנמצא במים עקורים, אין ליבו רואה את הערווה. לפני שנתקדם בגמרא, נסתכל בצד תחת הכותרת נושא. כתבנו המתכסה במים כגון שירד לטבול ובאי לקרות קריאת שמע, ליבו רואה את הערווה, ערווה וצועה באששית, עקום ערום. הנושאים האלו ניגע בהם עכשיו. תנו רבנן, מים סלולים, אדם שעוד לא קרא קריאת שמע ונמצא במקווה או בתוך בריכת מים סלולים, ישב בהן עד צווארו וקורא, ויש אומרים אוכן ברגלו, לא מספיק שהוא נמצא עם ראשו מעל המים, אלא גם צריך שהמים יהיו עקורים. ותנא קמא, אבל התנא קמא שאומר מספיק שצווארו מעל מפלס המים, הרי ליבו רואה את הערווה, החזה שלו ומקום ערווה הם באותו מישור, כסבר, ליבו רואה את הערווה, מותר. שאלה, והרי עקבו רואה את הערווה, מה עם זה שהעקב שלו וערוותו הם ללא הפסקה? כסבר, עקבו רואה את הערווה, מותר. איתמר, עקבו רואה את הערווה, מותר. נוגע, עכשיו, מה אם עקבו נוגע בערווה? למשל שהוא כפף את רגלו ואז רגלו נוגע באותו מקום. אבאי אמר אסור, אבא אמר מותר. רב זביד מתני לה להשמי את האחי. מה שלמדנו עכשיו עם מחלוקת אבאי ורבא, כך רב זביד למד את ה... או הציג את, ה... את המחלוקת. רב חינן הברד רב איקה מתני לה האחי. נוגע דברי הכל אסור. גישה מחמירה שאין אף אחד שיתיר לאדם לקרוא קריאת שמע זמן שעקבו נוגע בערוותו. רואה, מה אם עקבו רואה את הערווה? אביי אמר אסור, רב אמר מותר. לא ניתנה תורה למלאכי השרת. רש"י מסביר קצת למעלה בשורות הקצרות, לא ניתנה תורה למלאכי השרת שאין להם ערווה. על כוחנו יש לנו ערווה ואין אנו יכולים לשמר מכל זה. אז לפי רבה, מצב שאדם לבוש רק בחלוק וחגורה סביבו באמצעו על מותניו, יהיה מותר לו לקרוא קריאת שמע, למרות שערוותו, שעקבו רואה את הערווה. כי במצב שתיארנו אין שום הפסק בין העקב שלו וערוותו. והלכתה, נוגע אסור, רואה מותר. כוונה, אם עקבו נוגע בערווה זה אסור, אבל עקבו רואה את הערווה מותר. איך לפסוק מבחינת הגמרא בעניין ליבו רואה את הערווה? אז התוספות למעלה הוא מטפל בדבר הזה. אמר רבה, צועה ועששית מותר לקרוא קריאת שמע כנגדה. עששית זה צנצנת, נגיד צנצנת זכוכית. אז הצועה נמצאת בתוך הצנצנת, מותר, למרות שאני יכול לראות את הצועה, זה לא מפריע לאמירת קריאת שמע. ערווה בעששית אסור לקרוא קריאת שמע כנגדה. למשל, אם יש אדם ערום מעבר לזכוכית שקופה, אז יהיה אסור לי לקרוא קריאת שמע. צועה בעששית מותר לקרוא קריאת שמע כנגדה, וצועה בכיסוי טליה מילתא והמכסיה. הגמרא פה מסבירה מה שנאמר לפני כן, שברגע שהצועה מכוסת, אפילו אם זה חומר שקוף, זה לא משנה, זה נקרא כיסוי. ולכן, על פי הפסוק, וכיסית את צעתך, העיקר שהתינופת מכוסה, מותר לקרוא קריאת שמע. ערווה בעששית אסורה לקרוא קריאת שמע כנגדה, למה? כי אצל ערווה יש שיקול אחר, שיקול נוסף, ולא ייראה בך ערווה דבר מרחמנה והכה מתחזיה. אם מדובר במחיצה שקופה, אני עדיין רואה את הערווה בצד השני, אז זה אסור. אמר הבאי, צועה כלשהו, כוונה מעט צועה, מבטלה ברוק, אפשר לשפוך עליו או להטיל עליו רוק, רוק עבה, אמר רבא, וברוק עבה, וזה מהווה כיסוי הדרוש לצועה. אמר רבא, צועה בגומה, מניח סנדלו עליה וקורא קריאת שמע. בא מור בר בריד רבינה, צועה דבוקה בסנדלו, מהי? תקו, זה נשאר ללא תשובה. אמר רב יהודה, עקום ערום אסור לקרוא קריאת שמע כנגדו. שואלת אומה, מה עיר עקום? למה אתה מזכיר עובי כוכבים? אפילו ישראל, גם ישראל ערום, אסור לקרוא קריאת שמע כנגדו.
תשובה, ישראל פשיטה לעיד אסור, זה באמת לא, אין צורך לומר את זה, זה פשוט שזה אסור על העקום, הצליח למקרה של עובד עבוד הזרה שהוא ערום, זה חידוש. מה עוד תמה בלי רב יהודה הייתי חושב, הוא הכתיב בהוא, מאחר שכתוב על עקום, על עובדי כוכבים אשר בשר חמורים בשרם, אימה כחמור בעלמה הוא. הייתי חושב שדינו כחמור, כמו שאין שום איסור לקרוא קריאת שמע אצל חמור, כמובן לא לבוש, אז גם אצל עקום שהוא לא לבוש. כמה שמלן, דהינו נמי, איקו ערבה. רבי יהודה מחדש לנו שגם עקום, גם גויים, גם עובדי עבוד הזרה, נקראים ערבה. דכתיב, אצל נוח, שהוא לא היה ישראל, זה היה לפני ישראל, אז כתוב, ערבת אביהם לא ראו. אז שייך המושג, הגבר של ערבה, אצל בני נוח גם כן. ולא יתכסה לא במים הרעים ולא במי המשרה, עד שיתיל לתוכן מים. זה מה שכתוב במשנה, שורת הגמרא, וכמה מים רמי ואזיל, יש בריכה מלאה מים רעים, אתה צריך, לפי מה שמובא במשנה, עד שאתה שופך מים בתוכם, כמה מים צריכים? זה המון. אלא הכי כמר, יש כאן שני דברים, לא יתכסה לא במים הרעים ולא במי משרה כלל. אדם שמוצא את עצמו בתוך מים רעים, מים מסריחים, כמו מי משרה, אז זה מים שמשרים בו פשטן, וזה מאוד מסריח, אז אי אפשר לקרוא קריאת שמע בתוך, כשאדם נמצא בתוך מים כאילו. אז על זה נאמר, ולא במי מה שכלל, ומי רגליים, עד שיטיל לתוכן מים ויקרא. אבל אם יש מי רגליים מועטים, והם בכלי, אז ואדם בא לקרוא קריאת שמע על ידם, אז אפשר אם הוא שופך לתוכם מים. תנו רבנן, כמה יטיל לתוכן מים? כמה מים צריכים לטיל לתוך המי רגליים כדי להכשיר את המקום לאמירת קריאת שמע? תשובה כלשהו. רבי זכאי אומר רביעית. רביעית זה שיעור גדול יותר. לפני שנמשיך בגמרא, בצד תחת הכותרת נושא כתבנו ביטול מי רגליים, או במילים אחרות זה הכשרת המקום שיש שם מי רגליים לאמירת קריאת שמע. שתיים, זה הרחקה ממי רגליים, א' בכליין, בזמן שהמי רגליים הן בעבית מי רגליים, זה הכלי המיוחד להם. שתיים, בכלי אחר. ושלוש, מיטה המפסקת. אנחנו נמשיך בגמרא, אמר רב נחמן, מחלוקת לבסוף. מחלוקת הנקמה ורבי זכאי, זה כשכבר גש עמי רגליים, והשאלה כמה מים צריכים לשפוך לתוכם, אבל בתחילה, כל שהן. אבל אם מדובר בכלי, ואני שופך מים נקיים קודם לתוך הכלי, ורק אחר כך יבוא אדם להטיל שם מי רגליים, אז אפילו מים כלשהו מספיק. וההסבר הוא שכל טיפה של מי רגליים שנופלת לתוך המים מתבטלת, למרות שעם הזמן מתרבה המי רגליים שיהיה אפילו יותר מהמים הכלשהם המקורים, לא משנה, כל טיפה וטיפה של מי רגליים שנופלת לתוך מים שהיו שם קודם מתבטלים. ורבי יוסף אמר מחלוקת לכתחילה. המחלוקת ברבי זכאי ותנא קמא זה אפילו במצב, זה במצב שהמים הנקיים היו שם מראש בהתחלה, ורבי זכאי מחמיר, אבל בסוף דברי הכל רביעית. אבל אם מדובר במי רגליים שהיו שם קודם, אז אי אפשר להתפלל על ידם או לקרוא קריאת שמע על ידם, אלא אם כן תשפוך לתוכם לדברי הכל רביעית. אמר לי רבי יוסף נשמי, הייתי לי רביעית דמיה כרבי זכאי. רבי יוסף אמר לשמש שלו, תביא לי רביעית מים כרבי זכאי, הכוונה אפילו בתחילה לא היו שם מי רגליים ועתיד ליפול שם מי רגליים, אז רבי יוסף הקפיד שיהיה שם מראש רביעית מים. תנו רבנן, גרף שרעיף אבית של מי רגליים אסור לקרוא קריאת שמע כנגדן. אלו שמות הכלים, גרף זה של רעי של צועה, ואבית הוא הכלי של מי רגליים. ומה שמזכירים פה הכלים האלו זה לא בהכרח שיש בו, יש בהם כעת התינופת, אלא מדובר על הכלים עצמם שהיו בשימוש לדברים אלו. אז גם הכלים, אפילו שהם ריקים, עשו כל כשמה כנגדן, ואף על פי שאין בהם כלום, כמו שתנא אומר. אומר רגליים עצמם, נגיד, מי רגליים שהם בכלי אחר, עד שיתיר לתוכן מים. יעשו לכל כשמה אם תשפוך לתוכם, לתוך מי רגליים, מים נקיים. וכמה יתיר לתוכן מים? כמה מים צריכים לשפוך? כל שהוא. רבי זכאי אומר רביעית. בין לפני המיטה, בין לאחר המיטה, יעשו לכל כשמה במצב שיש מי רגליים, אפילו אם זה מאחורי המיטה, שהמיטה מפסקת. רבי שמעון גמליאל אומר, לאחר המיטה קורה, לפני המיטה אינו קורה. אם המיטה מפסקת בין, בינך לבין מי רגליים, אז מותר לכל כשמה. רק אם זה לפני המיטה, באותו צד שאני נמצא, אז אינו קורה. אבל מרחיק הוא 400 וקורה. זאת אומרת, על ידם אתה לא יכול לקרוא, אבל אתה מרחיק 400 תוכל לקרוא. שם בלעזר אומר, אפילו בית מהאמה לא יקרא את שיוציאם או שיניחם תחת המיטה. איבאי אלוהו, הכי כמר, אם נחזור לדברי רבי שמעון גמליאל, איך יש להבין את דבריו? אז כלומר מציגה שני אפשרויות. אחר המיטה קורה מיד, לפני המיטה מרחיק 400 וקורה. האם אומרים שברגע שהמיטה מפסקת ביני לבין המי רגליים, אני מיד יכול לקרוא בצד הזה של המיטה, כי המיטה מפסקת. אבל אם אני והמי רגליים באותו צד, לפני המיטה, אז אני צריך להתרחיק 400, ואז אני יכול לקרוא. או דילמה, הכי כמר, מאחר המיטה מרחיק 400 וקורא. למרות שהמי רגליים הם בצד שני של המיטה, אני צריך להתרחק 400 לפני שיוכל לקרוא קריאת שמע. לפני המיטה אינו קורא כלל. ואם אני והמי רגליים באותו צד, אין פתרון לזה, עד שאתה מוציא את זה מהבית. אז השאלה נשאלה, איך להבין דברי רבי שמעון בן גמליאל? תשמע, תתניא, נביא מקור ש... יפשוט את השאלה הזאת. דתניא, רב שמעון אלעזר אומר, אחר המיטה קורא מיד, לפני המיטה מרחיק 400. אז זה כמו האפשרות הראשונה מהאלף או דילמה בית שראינו, שאם המיטה מפסיקה ביני למי רגליים, אני לא צריך להתרחק כלום, כי אני בצד השני של המיטה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אפילו בית מהאמה לא יקרא עד שיוציאם או שיניחם תחת המיטה. הגמרא מעירה, בעיין יפשיטא לן. השאלה שלנו איך להבין את דברי רבן שמעון בן גמליאל במקור הראשון, שלפני המיטה ואחר המיטה, פשטנו את זה מהמקור הזה שהוא יותר ברור, שכתוב פה מפורש, אחר המיטה קורא מיד. כוונה בלי שום צורך להתרחק. אז זה המקור שקראנו עכשיו מתרץ או פושט את השאלה. ניתן כשנעד העבר נוצר בעיה חדשה, שני המקורות האלו הם קשים אחד על השני, כי יש החלפת שיטות. מה שמובא פה במקור השני בשמו של רבי שמעון אלעזר בעניין לפני המיטה אחר המיטה, אלו הם דברים שנאמרו מקודם על ידי רבי שמעון גמליאל. הגמונה, איפוך בתרייתא, נהפוך את השמות במקור השני ויצא שרב שמעון בן גמליאל הוא באמת זה שמתייחס לאחר המיטה ולפני המיטה, ורב שמעון, ויוצא גם שרב שמעון עזר הוא זה שאומר שאפילו בית מהאמה לא יקרא קריאת שמע עד שמוצאים את המי רגליים לגמרי החוצה. שואלת הגמרא, מאי חזית דאבכי בתרייתא איפוך כמיתא? מה ראית להפוך את המקור השני? תהפוך את המקור הראשון, העיקר זה ליישב את השיטות. הגמרא עונה, מאן שמעת לידיאמר כולי בית כארבע אמות דמי? מי זה ששמענו במקום אחר שבית, כל הבית נחשב תוך ארבע אמות? אפילו אם אתה, זה אולם גדול, או סלון ענק שבקצה השני, שזה 50 מטר ממך, נמצא מרגליים, בכל זאת אתה נחשב כל הזמן תוך 400, כי זה בתוך כל הבית כולה נחשב 400. רבי שמעון אלעזר, זה השיטה רבי שמעון אלעזר, זה ידוע, זה שייך אליו השיטה הזאת, לכן נאלצנו להפוך את המקור השני כדי שרבי שמעון אלעזר הוא זה שאומר אפילו בית מאמה לא יקרא שיוצאים החוצה. אמר יוסף, בא מיני מי רב הונה. אני שאלתי מי רב הונה בעניין הנחת מי רגליים תחת מיטה. מיטה פחות משלושה פשיטה לי דקלב ודמי. אם אדם שם מי רגליים בכלי מתחת למיטה, אז אם זה, אם המיטה די נמוכה, היא תוך שלושה טפחים לרצפה, זה נחשב כלבוד. לבוד, הפירוש המילוי של לבוד זה מעניין של דבר שמחובר. בשבילנו הכוונה זה נחשב כתמון מתחת למיטה ומותר לכל קרשמה. מה אם זה יותר מפחות משלושה טפחים? גובה המיטה שלושה, ארבעה, חמישה, שישה, שבעה, שמונה, תשעה, מה הוא? אבל לא ידענה. אז רב הונא ענה, אני לא יודע. עשרה ודאי לא מבעיה לי. רב יוסף אומר, אני ודאי לא שאלתי על עשרה, אם גובה המיטה עשרה טפחים מהרצפה, כי זה נראה, המאיר אדם אז נראים, וזה כאילו הם גלויים. אמר הבאי, שפיר עבדי, לא הבאי לך, זה טוב שלא שאלת על עשרה טפחים. כל עשרה הרשותה הכי תהי. עשרה טפחים נחשב רשות אחרת, כאילו המיטה היא נמצאת ברשות אחרת, והמי רגליים שמתחתיו, תחת מיטה, עשרה טפחים גלויים. אמר רבה, הלכתה, פחות משלושה כלבודמי, ויהיה מותר, עשרה רשות האחרית היא, גובה, המיטה גבוהה עשרה טפחים, אז לא יהיה מותר לכל קריאת שמע בזמן שתחת מיטה כזאת נמצאת מי רגליים. משלושה עד עשרה, היינו דבר מיני רב יוסף מרב הונא ולא פשיט לי. אמר רב, הלכה רבי שמעון אלעזר, ראינו את שיטתו בעניין בית אפילו מאה אמה, שלא יקרא אדם קריאת שמע בזמן שמי רגליים באותו בית. אמרנו במקום אחר שבית בש"ס בדרך כלל הכוונה זה לחדר, זה הכוונה אפילו חדר ענק לא יקרא קריאת שמע בזמן שמי רגליים ואתה נמצא באותו חדר. וכן אמר בלי, זה שם אדם, בלי אמר רבי יעקב, ברא דבת שמואל הלכה רבי שמעון בן אלעזר, ורב אמר אין הלכה רבי שמעון בן אלעזר. רב החי יסיק לי לברי בי רב יצחק בר שמואל בר מרתא. לפני שנתקדם בכותרת שאנחנו נותנים לקטע הזה שבגמרא, תשמיש בבית שיש בו ספר תורה ותפילין. תשמיש כמובן, תשמיש המיטה. אז יש כאן סיפור שרב החי הכין חופה עבור בנו אצל בביתו של רב יצחק. אילה לחופה ולא הווה מסתיים מילתא. הזוג הלכו לחופה, כאילו נכנסו לחופה באותו בית, ואחר כך הם חלק מהחופה נחשב הייחוד שהזוג הם ביחד כדי להשלים את הנישואים דרך הזדווגות נגד דרך ביאה. ומה קרה? לא הסתיים מילתא, רש"י אומר לא היו לחופה ולא הווה מסתיים מילתא דנישואין, שלא היה יכול לבעול, משהו הפריע ביכולת לחתן לבעול את הכלה. עזר בת רעיוני, אז האבא, זה רב החי, נכנס אחריו, נכנס אחר בנאור לברר מה קרה שם. חז הספר תורה דמלכו, ראה שבתוך אותו חדר מונח ספר תורה. אמר לו, אז רב החי גער בבעל הבית, והוא אמר, איך הוא אשלו אתה, אם אני לא הייתי מגיע, סכנתם לברי, אתם הייתם מסכנים את הבן שלי, שאתם מניחים ספר תורה באותו מקום שהזוג היו צריכים להיות ביחד. זה מסוכן. דתניה, בית שיש בו ספר תורה או תפילין, אסור לשמש בו את המיטה עד שיוציאים או שיניחם כלי בתוך כלי. אמר רבי, לא שנו, אלא בכלי שאינו כליין. זה שכלי בתוך כלי עוזר, זה מהווה הגנה או הפסקה או הפרדה, זה בתנאי שמדובר בכלי שאינו כלי המיוחד להם. כמו תיק של תפילין, זה נחשב כלי המיוחד להם, אבל כלי, בכלי שהוא קליין, אפילו עשרה מני, מני זה כלים, כחד מן אדמי. אם אדם שם תפילין שלו תוך הנרתיק המיוחד לתפילין, ויש לו עשרה נרתיקים כאילו, זה לא יעזור שאחד תוך השני, כי כולם נחשב ככלי אחד, ואנחנו דורשים כלי בתוך כלי עבור התפילין. אמר רבה, גלימה הקם תראה, עכשיו אנחנו ממשיכים בראש חף ור עמוד א', יש קמטר. קמטר רש"י מסביר למעלה ארגז של ספרים. אז אם אדם פושט גלימה, בד וכדומה על ארון מלא ספרים, ככלי בתוך כלי דמי. הספרים נמצאים בתוך הארון, ומעל הארון כיסיתי אותו עם הגלימה, זה נחשב כלי בתוך כלי. אמר רבי ישוע בן לוי, ספר תורה צריך לעשות לו מחיצה עשרה. באותו הקשר, כדי להתיר המקום שיש בו ספר תורה לתשמיש המיטה, צריך להיות הפרדה בין הזוג לספר תורה, וזה מקיימים את ההפרדה על ידי מחיצה עשרה טפחים. מוזוזה איקלה לבי רב אשי, חזי לדוכתי דמור ברב אשי, דמנח בי ספר תורה. מזוטה ביקר אצל ביתו של רב אשי וראה את המקום של מקומו של הבן בר מוב רב אשי שהיה שם ספר תורה ועביד לי מחיצה עשרה. אמר לי כמן כרבישו בלוי, מה אתה סומך על מה שרבישו בלוי אמר למעלה? אם אמר רבישו בלוי דלת לבית האחינה, זה נכון שאפשר לסמוך על מחיצה עשרה תפחים שאין ברירה אחרת, שאין לו בית אחר להניח שם הספר תורה, או אולי זה חדר אחר להניח שם הספר תורה, מו העיד לבית האחרינה, אבל אתה יש לך מקום חלופי עבור ספר תורה, אז למה אתה מסתמך על מחיצת עשרה תפחים באותו חדר? אמר לי, לא, ודתי, אני לא שמתי לב, לא נתתי ליבי לדבר הזה, ואתה צודק. עד כאן השיעור להיום.